טוב, היום יום ראשון, השביעי בפברואר, באולפן הערב יגאל ירום, דורון סילברברג והטכנאי מנו אברהם קופנהגן. לידיעתכם אגב, התוכנית הוקלטה מראש, לכן אין טעם להתקשר לאולפן. בתוכנית הערב, אקטואליה, משבר ביחסי ישראל-טורקיה, זריקת נעליים, לקום למורה, לאכול כלבים וחתולים בסין. מעבר לאקטואליה, עמנו באולפן, אילת נגב ויהודה קורן, עיתונאים וסופרים, אשר ספרם, אשר תורגם מעברית לכותרת הדנית, אייארטה וויקמפה, בלב היינו ענקים, משהו בסוג זה, תורגם כאמור בעברית ועוסק במשפחת גמדים שעברה את השואה. יום אושוויץ עברנו אותו, נדבר על רולקס גייט, יצירת האומנות של האמן היהודי יליד צ'ילה מרקו אבריסטי. בתיאטרון המלכותי הדני העלו את ההצגה הזהו אדם לפי ספרו של פרימו לוי. ומה עוד עמנו הערב? שיחה עם ציפי קראולון על ספרו החדש של אסף אינברי, הביתה, ועוד מילה טובה על ט"ו בשבט.
ישנה ברוח של הבוקר הרגשה של חוסר משקל, כשאתה זה בשקט את הצריף המחוסה בטעם, ובחצר ישנו צינור שהמים עוד נוזלים לו מהחור. ויש ים יותר למטה שיהיה להם תמיד לאן לחזור. שוב לא ישנת כל הלילה, אתה קורא לזה חגיגה, אבל ברגע שגמרת אתה שוב מוכה דאגה. אתה חוזר על כאביך, אתה עוד מנסה לשמור שלא יקרה בך שינוי, שיהיה לך תמיד לאן ברוח של הבוקר הרגשה של חוסר משקל, כשאתה עוזב בשקט את הצריף המחוזר אתה, ובחצר יש עוד צינור שהמים עוד נוזלים לו מהחור. ויש ים יותר למטה, להם יהיה תמיד, תמיד לאן לחזור.
טוב, אנחנו עוברים מהשיר הזה לפוליטיקה, והפוליטיקה בישראל. קודם כל, ליקטנו כמה כותרות מהעיתונות, כותרות של הימים האחרונים. גבר שהשליך נעליים על נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש. באמצע דיון, במהלך דיון משפטי בבית המשפט העליון, גבר... פנחס כהן בן 52 מירושלים, הוריד את הנעל שלו וזרק אותה מן היציע, נעל שפגעה בפרצופה של השופטת. היה צורך להפסיק את הדיון כמובן, היה צורך להסיע אותה לטיפול ראשון וכל כיוצא באלה. העיתונות מלאה במאמרי פרשנות וביקורת, איך זה יכול לקרות, האם זה מקרי שזה קרה, האם זה לא מקרי, האם העובדה שדמם של שופטי בית המשפט העליון מותר כבר במשך שנים מכל מיני סיבות פוליטיות ואחרות, האם היא יכולה לשמש, יכול לשמש איזשהו הסבר לעובדה שאדם מעיז בקודש הקודשים של הדמוקרטיה הישראלית לפגוע בנשיאת בית המשפט העליון. לקחנו את זה כנושא ראשון לפוליטיקה. מה דעתך, דורון?
טוב, קודם כל, מדבריך מסתבר שהוא צלף, בניגוד לזה שזרקת עליים על בוש. כלומר, הוא פגע פגיעה בול, דבר מצער כמובן, אבל לדעתי מה שאתה מציין, את העובדה שהקודש הקודשים, אתה קורא לזה, של בית המשפט העליון, שופטים, לדעתי כבר בישראל לא קיים שנים רבות רבות. לא רק הנעל הזאת שנזרקה, טוב שהוא לא היה חמוש בנשק חם, עדיף נעל מאשר נשק חם או סכין, כפי שאנחנו חווינו אתמול פה בדנמרק, שאדם הרג את העובדת הסוציאלית שכנראה רצתה, אמורה הייתה לשלוח אותו לאיזושהי השתלמות.
כן, גם הזורק הנעל השתלח בנשיאת בית המשפט העליון ואמר שהיא פגעה בו בדיון משפטי קודם וכל כיוצא באלה. אבל עצם העובדה שניתן בכלל לעלות על הדעת לפגוע במוסד כל כך חשוב, זה נכון שהמוסד הזה, כמו שגם אמרתי, נתון לביקורת קשה מאוד, ומשום כך גם הזילות שלו בציבור הולכת וגדלה, וזה יכול בהחלט לשמש פתח לאנשים מהסוג הזה של אותו פנחס כהן לזרוק נעל בשופטת בית המשפט העליון. אבל מה שהרבה יותר, היא התאוששה אגב, היא חזרה לדיון המשפטי כעבור שעה, שעתיים. אבל השאלה היא אם הדמוקרטיה הישראלית יכולה להתאושש ממקרים מסוג זה, משום ש... פגיעה בבית המשפט העליון זה פגיעה באושיות הדמוקרטיה.
ברור שזה פגיעה חמורה, השאלה היא אם לזה
מה שבכל אופן מצלצל בכל פעמוני הזאת.
קנה המידה הוא התגובה של הציבור, לא הפעולה המסוימת של אותו פנחס כהן, שאולי הוא אדם חולה או מעורער. לא אדם מעורער, הוא מסמל את הציבור ואת הדמוקרטיה הישראלית.
התגובות כפי שאני ראיתי בארץ היו כמובן... ב-95% שלהם סלידה מוחלטת בעצם המעשה, וחיזוק ידיה של דורית בייניש ושל בית המשפט. אבל כאמור, מה שנעשה אין להשיב.
דרך אגב, אולי מעניין לציין את ההבדל המשמעותי, הסמלי, בין אותו זורק נעליים עיראקי, אותו עיתונאי שלא היה כהונה, נראה מעורער בנשפיו, והפך ל... אליל בעולם המוסלמי בשל העובדה שהוא זרק את אותה נעל על
יכול להיות שיש קשר בין הדברים, זה הפך כנראה להיות משהו באופנה, נעליים הפכו להיות דבר באופנה.
הייתה נעל אופנתית?
כנראה. הנושא הבא שבחרתי לעלות כעדכון לפוליטיקה בארץ זה המחלוקת בין משרד החוץ לבין טורקיה. אני אומר בין משרד החוץ בארץ לבין טורקיה, כי נדמה לי שמשרד החוץ פה מנהל איזושהי מלחמה שהציבור לא כל כך שותף לה, ממשלת ישראל לא כך שותפה לה, ראש ממשלת ישראל לא כך שותף לה. זה התחיל עם אותו תצוגת השפלה של השגריר הטורקי על ידי סגן שר החוץ דני אילון, מעשה שאתה חושב כמעט לא יכירנו בשום קונטקסט, בוודאי לא בקונטקסט דיפלומטי, של מי שאמור להיות מייצג הדיפלומטיה הישראלית. וההשפלה הזאת, תצוגת ההשפלה הזאת, הפכה להיות למשהו הרבה יותר חמור ממה שניתן לשער, כי עכשיו מה שמשך את תשומת ליבי היה דוח שחובר באגף הערכה המודיעינית של משרד החוץ, ושהופץ לכל לשרי השביעייה, אותו מטבחון ולנציגויות ישראל בעולם, והדוח קובע כי השפלת השגריר הסתיימה בהצלחה. השפלת השגריר הטורקי בידי סגן שר החוץ. וטורקיה הבינה כעת את הרמז הישראלי, שלא okay. תשתלח בישראל, כי בישראל יושבים כעת אנשי כבוד, בעיקר במשרד החוץ, והם שומרים על... על כבודה של ישראל ביהיה המחיר אשר יהיה. כן. העניין הוא פה ולכן הבאתי את זה כהערה, ששגרירות ישראל בטורקיה מתקוממת מול הדוח הזה, ואומרת, על מה אתם מדברים? יחסי ישראל בטורקיה טובים? שאל את שר הביטחון, שאל את שר התשתיות, בממשלת ישראל. כן. יגידו לך את אותו הדבר. כן. שלא לדבר על כך שטורקיה, חשיבותה במזרח התיכון, היא ללא שיעור. לכן המהלך הדיפלומטי הזה, אם אפשר לקרוא לו מהלך דיפלומטי של משרד החוץ, מעורר הרבה מאוד תהיות. לא נשאל את נציגי השגרירות שלנו פה, מה דעתם על המסמך הזה? נדמה לי שדעתם, לפחות כדעתי, מה דעתך אתה?
כן, אני, השאלה שלי אליך, יגאל, כשאתה מציג את הדברים בצורה כזאת, השאלה אם זה מתחיל עם הכיסא הקטן, או שזה מתחיל עם ארדוגן, והקפיצה שלו מהכיסא שלו, מול פרס. האם זה מתחיל שם, או מתחיל אפילו לפני, באיזשהם תכנונים של ארדוגן, שבטח לא קפץ ספונטנית, אלא תכנן את הרגע להכניס לישראל, כי יש לו את העמדה שלו, והעמדה שלו אולי שונה מעמדה, כנראה, לפי דעתי, שונה מהעמדה של ראש הממשלה, של אנשים אחרים, באנשי צבא טורקיים, שמעוניינים בהמשך קשר עם משרד הביטחון הישראלי.
תראה, אפשר להיכנס לוויכוח הזה של הביצה והתרנגולת, מי התחיל? ברור שבמהלך כמו זה של השפלת השגריר הטורקי, אתה משיג תוצאה הפוכה. אם אתה רוצה להגיע לאיזושהי הבנה בין ישראל לבין טורקיה, אז לא על ידי גידופים וחרפות מבית מדרשו של ארדואן, וגם לא מסוג הדיפלומטיה, דיפלומטיית התותחים של, של שר החוץ בסגנו.
יגאל, יש לי הצעה קונקרטית. אופן,
לשמור על אש נמוכה, זה הדבר.
היו צריכים לתת לו את הכיסא הזה של צ'רלי צ'פלין אצל הספר. שאז הוא אפשר
להרים ולהורים.
להרים לאיזה גובה שהוא רוצה.
מן החזית הפנימית בחרתי מחקר שנעשה על תלבושת אחידה וכימה לפני מורים. כי שר החינוך, גדעון סער, מציע לנקוט מדיניות של אפס סובלנות כלפי אלימות. ובין השאר, כאחד מהצעדים לבלום את האלימות, הוא מציע תלבושת אחידה וכימה לפני מורים בבתי הספר. אנחנו שנינו היינו במערכת החינוך בישראל, לא זכרתי שקמתי אי פעם לפני המורה, גם בקיבוץ, אני במקורי מהקיבוץ, אף אחד לא העלה על דעתו תלבושת אחידה. אבל אתה מירושלים, לא?
אני מירושלים, גם לא בית ספר חופשי, כמו שאני מכנה אותו היום, לא תלבושת אחידה ולא...
והיו בעיות משמעת
בבית ספר? אני זוכר את אורט, בית ספר אורט, היה שם תלבושת אחידה. וזה נראה לה משהו טרום צבאי כזה, משהו קצת סין אולי, במקומות אחרים.
היו לך בבית ספר בעיות משמעת בגלל שלא הייתה תלבושת אחידה?
לא, כמובן לא בגלל תלבושת האחידה, אבל אני מוכרח לציין, כפי שאתה אולי גם יודע, מקשר עם אנשי חינוך בארץ היום, שהמצב הוא קשה. קשה.
אבל הדוח הזה שהזכרתי קובע שלא תלבושת אחידה, ולא כמעט לפני המורים, לא מועילות למשמעת. אולי מועילות לגדעון סער.
אישית אני מסכים.
אבל לא כך למשמעת. ומבית הספר הישראלי אל הצעת חוק בסין, שמבקשת לאסור אכילת כלבים. מסורת זה דבר חשוב. האם אפשר לפגוע במסורת בת אלפי שנים ולאסור על הסינים לאכול כלבים? אני מוכרח לספר לך בעניין הזה בדיחה. אומרים שאם אדם וחווה היו סינים, אז עד היום היינו נשארים בגן עדן. למה? כי הסינים לא היו מעלים על דעתם לאכול תפוח, הם היו אוכלים את הנחש. שלרבים מהם יש היום חיות מחמד.
אוקיי, אוקיי.
זאת אומרת, במאה שערים יכול להיות שיגיעו לזה שיאכלו כלבים, כי שם החיות מחמד...
הסברת לי באמת הנקודה, כי יכול להיות שהתהליך הוא בסין, לפי מה שאתה מציין, הוא תהליך דומה למה שקורה ביפן, או שקרה ביפן שנים רבות, שהתרבות האירופאית, המוזיקה הקלאסית, ספרים, עיצובים אירופאים, נחשבים מאוד, והם משלמים הון תועפות, על מנת להתקרב לאירופאי, להיות אירופאי. אז יכול להיות שזה חלק מאיזשהו תהליך אירופזיזציה.
זאת אומרת, אפשר לראות זה באופן חיובי.
בסין. אני בעד, כי תשמע, באמת, הכלבים החמודים, לאכול, זה
לא נעים.
לא נעים.
אתה ראית, נדמה לי, את הסרט אבטאר.
נכון.
אני עוד לא ראיתי אותו, אגב, מציינים אותו שהוא שובר את כל השיאים.
שובר קופות.
הוא התחיל בזה שהוא שבר את השיא של עצם ההשקעה בהכנת הסרט, בעשיית הסרט, ועכשיו הוא שובר את שיאי הקופות, כולם רוצים לראות את אבטאר. אני מודה על חטא, לא ראיתי.
לא ראית. גם אני ראיתי את זה, אבל אני אגיד לך מה, אחד הדברים שדווקא חשבתי לא לראות את הסרט, דווקא בגלל אותה פרסומת שמעצבנת אותי כבר שנים, שעכשיו עשינו סרט ל-700 מיליארד דולר. נו, זה שבא אחריו יגיד, עכשיו עשיתי סרט ל-800 מיליארד דולר. נו, אז כמה כסף הכנסת שם? ראיתי סרטים מרשימים שעמדו שני אנשים מול המצלמה בשחור לבן, סרט ל-50 דולר, שהיה יותר טוב. אבל, הלכתי לאבטאר והופתעתי לטובה. למרות ביקורת שקראתי בישראל, בית ביקורי, שקטלה את הסרט לגמרי, הפכה אותו בכלל לא, זה לא סרט.
למרות המיליונים.
למרות המיליונים, זה בכלל לא סרט. זה שם איזה פעלול קומיקס כזה ש... עכשיו, הסרט מדהים, ואחד הקריטריונים שאני יכול לציין, שבעקבות 3 שעות הסרט, ישבתי צמוד למסך, וכשהמסך ירד, שאלתי אם זו הפסקה.
נו, אז זה כבר מדבר לטובתו של הסרט.
הסרט
אז
מדהים.
אז נוציא מכאן המלצה לראות את הסרט?
אני ממליץ.
הזמן עובר בקלות.
הזמן עובר בקלות זה חלום, פשוט חלום. אתה נכנס לאיזה מין חלום, וזה מדהים. סיפור מדהים, יש גם סיפור, תענו שאין שם סיפור, אין עלילה. יש עלילה, אולי זה קצת קלוש, יש, מצאתי אותה, וזה מדהים. האפקטים, מטרת מלמדיים, ואני ממליץ לראות את הסרט, עם המשקפיים הירוקות כחולות, ולראות התלת ממדי הזה, הוא לא התלת ממדי שאנחנו זוכרים אותו מקולנוע ציון ב...
אתה מקולנוע ציון ואני מקולנוע אופיר בתל אביב, ראיתי את הסרט הראשון בהתלת ממדי, והאטרקציה הייתה הרכבת שנוסעת אל עבר הקהל, וכל הקהל התכופף מתחת לכיסא.
גם פה.
זה היה משהו מדהים. אני מוכרח לגמור את הקטע הפוליטי שלנו בשיר קטן של ויסלאבה שימבורסקה, משוררת פולניה שקיבלה פרס נובל, אם אני טועה בשנת 2002, או אולי אפילו לפני. ילדי התקופה, אין דבר יותר פוליטי מאשר לראות את המציאות בעיניים של משורר. תשמע, אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי, לאור גוון פוליטי, לעיניים היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך השתמעות פוליטיים. אף מלכתך בסבך היער, אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים. ובמרומים מאיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה. איזו שאלה, חביבי? השב בהקלה. שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר, או אף שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים. מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת, על אודות חיים ומוות, עגול או מרובה. בינתיים אנשים נהרגו. חיות גבעו, בתים עלו בלהבות, ושדות צמחו פרה, כמו בתקופות קדם פחות פוליטיות. ויסלאבה שימבורסקי, ילדי התקופה.
Thank you. ענני הסתיו גולשים בסדר עדרי הצון ושיר להם עצר פזמון עצוב רואים צעיר בעדר שטו 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 הדרים בחליל לכם מנעים עכשיו גם הוא לא יפחידני כי יש לי פנאי לשבת ולחלום לא 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 לא
זנו קודם כל למציצים של שלום חנוך ואחריו מעמק לגבעה של אריאל זילבר וביום רביעי שעבר ה-28 לפברואר נאם נשיא ישראל שמעון פרס נאום מרגש בעברית בבניין הבונדסטאג בגרמניה זאת, כל זאת, לכבוד, או לרגל, 65 שנה לשחרור אושוויץ. האזנתם לנאום?
לא, ספר.
אני התרגשתי מאוד, מודה ומתוודה, הנאום מרגש אותי. עצם העובדה שנשיא ישראל, שמעון פרס, ייצג אותנו ובצורה מאוד מכובדת, ואני רוצה להגיד לכם שאני, בעקבות ההתרגשות, חשבתי לעצמי מה היה קורה לו האנס הקטן היה נושא נאום בבונדסטאג.
אתה מתכוון למי? לנשיא ישראל הקודם.
נכון. ובאמת זה היה נאום ארוך, מאוד, מאוד מכובד. ומחיאות הכפיים של כל אנשי הבונדסטאג, כל הנציגים הגרמניים של היום, שעמדו ומחאו לפרס כפיים מחיאות ממושכות זה היה מאוד מרגש לרגל יום אושוויץ, ביום הרביעי, ניתן היה לבקר ולראות יצירה חדשה ופרובוקטיבית, כרגיל, אפשר לומר, של האמן היהודי, יליד צ'ילה, שחי ועובד בדנמרק, מרקו אבריסטי, יצירה בשם רולקס גייט, שנחזור ונדון בה. בתיאטרון המלכותי הדני העלו את יצירתו של הסופר פרימו לוי, הזהו אדם. את ההצגה אנחנו נראה בהמשך, יגאל ואני נראה את ההצגה.
מה זה בהמשך? מחר?
מחר, אבל זה השידור, הרי ראינו.
אנחנו שידור מוקלט, נכון.
היינו.
נכון.
וההצגה זכה לשמחתי לביקורות מאוד מאוד חיוביות פה בדנמרק. 5 כוכבים בברניסקה, 5 לבבות בפוליטיקן, ואנחנו מבטיחים לחזור ולספר על ההצגה. אבל איתנו, ממש כאן באולפן, יושבים שני ישראלים. שספרם תורגם מאנגלית, אמרתי קודם בטעות, מאנגלית לדנית.
אולי הם יגידו לנו מה השם של הספר אם יצא פעם בעברית.
יגאל, קודם כל נגיד להם שלום.
אה, נכון.
ערב טוב לאלת נגב ויהודה קורן.
שלום.
ערב טוב.
קולגות. קולגות אני אומר,
כי קולגות יגאל אומר.
גם אלת וגם יהודה, שניהם אנשי כל ישראל שעבר, בדיוק כמוני. אתה יש לך גם קשר,
אני נותן להם את הכבוד.
יש לך גם קשר ירושלמי,
גם קשר ירושלמי, אותו בית ספר תיכון אפילו.
יפה מאוד, ככה שמבחינה הזאת אנחנו מרגישים פה בחוג המשפחה. אז ברוכים הבאים לקופנהגן. ובאמת נעים לארח אתכם באולפן, ובכלל להיות עם מישהו שמכיר את התחושה הזאת של נוכחות מיקרופון וכל כך יוצא בעל, לא צריך להתרגש מזה יותר מדי, הדברים כמעט באים מעצמם. אז קודם כל באמת על הספר, שזכה לביקורת די חיובית. אני בכל אופן ראיתי בפוליטיקן, ואני מניח שהיו ביקורות גם בעיתונות אחרת, בעיתונים אחרים. בסך הכל ספר שהתקבל בחיוב, והצגתם אותו גם בספרייה של קופנהגן. מה ההתרשמות שלכם, קודם כל?
קודם כל, הנקודה שאנחנו לא התכוונו לכתוב ספר. לא חשבנו לכתוב ספר.
מה, זה בא מעצמו? אולי זה יבוא גם פעם אליי.
זהו, אז זה אחד הרמזים. כתבנו בעצם, זאת אומרת, אני כתבתי כתבה על הסיפור של משפחת הגמדים, זאת אומרת, 7 גמדים יהודים מטרנסילבניה, שהייתה להם, היה להם תיאטרון נודד, והם הופיעו עם התיאטרון שלהם ברחבי מרכז אירופה לפני המלחמה, הם היו שפני הניסיונות של מנגלה, ואחר כך עלו לארץ והופיעו גם בארץ, ואחר כך הם פרשו, וכל 7 הגמדים ניהלו 2 בתי קולנוע בחיפה.
כל 7 שרדו את המלחמה?
כל 7 שרדו את המלחמה, ובני משפחה אחרים, ותוספות אחרות מהכפר שהצטרפו אליהם. הנקודה היא שמי ש... כמעט לא קראנו בכל המקומות שבהם אנחנו דיברנו על הספר שלא היה ישראלי בקהל, ואמר, כן, אני מחיפה, אני זוכר שהלכתי לקולנוע קרמל גנים, 2 בתי קולנוע שהיו בעיר התחתית, אחד היה קולנוע פתוח בקיץ, ואחד שני היה קולנוע סגור, וראיתי את הגמדים, הם איזה מפעילות הקולנוע.
אז מכתבה התפתחו
את הדברים בספר? זה כתבה שהתפרסמה בעיתון אנגלי, כתבתי אותה לדלי טלגרף האנגלי, היא תורגמה לכמעט 12 שפות והופיעה ברחבי העולם בכל מיני, זאת אומרת עוד עיתונים ברחבי העולם מצאו שהסיפור הזה מעניין. הכתבה הזאת התגלגלה למול גרמני, ואז המול פנה אליי ואמר, האם אני מוכן לכתוב ספר שלם על הפרשה? וכמו שאתה יודע, זאת אומרת, זה שיש לך חומר לכתבה של 3 דקות או 3,000 מילים, זה לא אומר שאתה יכול לעשות מזה 3 שעות של שידור או 100,000 מילים של ספר, אבל כשאתה מקבל פנייה ממול גרמני שמוכן להוציא ספר על השואה, אתה לא אומר לא, אתה אומר, אני הולך עם זה, נראה מה שיקרה, מקסימום אני רוצה לראות מול גרמני שאחרי זה יתבע אותי על זה שאני לא סיפקתי לו ספר על השואה. זאת אומרת, אחת לקחת את הסיכון הזה, אז היוזמה היא של מול גרמני, השם דרך אגב הוא של המול הגרמני,
כן.
הספר תורגם ל9 שפות, לכל מול הייתה אפשרות לבחור שם אחר, ומעניין הוא שכל המולים בחרו באותו
אולי שם. נגיד את השם בעברית, מי שלא כך הבין את השם בדנית, כן. בליבנו אנחנו ענקים.
בליבנו היינו ענקים.
בליבנו היינו ענקים.
כי מדובר בגמדים שהם היו 90 סנטימטר, מאוד קטנים, זאת אומרת, הם היו חלשים, הם היו קטנים, אבל בלב, בתוך כל התקופות, גם לפני המלחמה וגם כמובן עינויים שהם עברו באושוויץ, בלב הם היו ענקים, ובעצם תחושת הענקות, להיות גדולים, להיות חזקים, זה בעצם מה שעזר להם לשרוד. ולכן זה השם, בליבנו היינו ענקים.
עד כמה באמת הפרק של המלחמה, והזכרת שפני הניסיון של מנגלה, עד כמה זה משחק תפקיד ראשי בספר הזה?
מבחינת הספר, בעצם שליש זה בכלל כל הנושא של גמדות, של היחס של יהדות לגמדות, ההיסטוריה של גמדים, שבעצם הם תמיד היו מין פריק שואוס כאלה. וכמובן ההיסטוריה של המשפחה, שזה באב באביהם, שנולד ב-1868 בכפר קטן בטרנסילבניה. נולדו לו 10 ילדים, ששבעה מהם היו גמדים ושלושה היו גבוהים. בעצם משפחת הגמדים המתועדת הכי גדולה בעולם.
סוף סוף אנחנו נכנסים לספר השיאים של גינס, בלי חומוס ובלי כלום, אנחנו סיפקנו לעולם את משפחת הגמדים הגדולה ביותר, זאת אומרת הם יהודים.
והם יהודים.
הם היו יהודים אורתודוקסים, כל המשפחה הזאת שקראו למשפחת אוביץ'.
אפילו שמעתי שהם קרובים לחב"ד באיזשהו אופן.
נכון, הם היו
יהודים. לחסידות יהודית ברומניה.
הם היו, אבא שלהם שהיה בדחן בחתונות יהודיות, כי הוא היה יהודי, הוא למד בישיבה. הוא היה מאוד חכם, מאוד מבריק, עם המון חוש ומור, ובעצם הוא היה, שמו שולחן, ועל השולחן היה כיסא, ועל הכיסא הוא עמד ועם, כמו מקל צ'רלי צ'פלין כזה, וניצח על הכל, וקרא את השירי בתחנות, כמו שאני מבינה שבדנמרק יש מסורת כזאת, שבחתונות הם עושים איזה מין שיר היתולי על בני המשפחה, וצוחקים. ככה הוא עשה, ונולדו לו 10 ילדים, שכולם היו מאוד דתיים, בכפר שלהם, למשל, נשים היהודיות היו הולכות בחיסוי ראש. אבל למשפחה הזאת, למרות שהם שמרו שבת וקשרות והכל, בעצם הקהילה אפשרה להם, לנשים שהיו שחקניות, להישאר עם השיער ולהתאפר וללבוס מלות עם מחשוף. הגברים על הבמה היו בלי כיפה. הם מרשו להם לחיות חיים אחרים, מכיוון שידעו שאחרת הם ייפלו לעול.
כן.
ומה שקרה בשליש בספר זה הקריירה שלהם והחיים שלהם לפני המלחמה. הם היו מאוד מצליחים.
עכשיו, אבל למרות ההיבט היתולי שמתלווה אל משפחת גמדים כזאת שעוסקת בבידור, הספר עצמו הוא ספר מאוד מאוד רציני.
הוא נכון? גם רציני, הוא גם, זהו, ושליש מתרחש באמת במשפחה.
הם שמרו על ההומור למרות מה שעבר להם?
כן, כל הזמן. זאת אומרת, שליש הוא מתרחש באושוויץ, ושם הם באמת היו שפני הניסיונות של מנגלה, שרצה למצוא איזה נישה מחקרית שתבטיח את שמו, הוא רצה, כבר חשב על היום שאחרי המלחמה, הוא רצה להיות פרופסור מכובד באוניברסיטה בברלין, וזה היה המחקר שהוא קיווה שיהיה לו את שמו. ואחר כך, השליש כמובן, אחרי שהם יצאו בשלום מכל הניסויים, כי הוא בעצם היה גם המלאך וגם השטן, הוא היה מלאך המוות, הוא רצח הרבה מאוד אנשים, מיליון.
הוא גם השאיר אותם בחיים.
אבל הוא השאיר אותם בחיים, כמובן, לא בגלל שהוא אהב אותם, אלא בגלל שהוא שמר, כמו שמדען שומר על חיות המעבדה, כך הוא שמר עליהם. ושליש של הספר בעצם התרחש, הם עלו לישראל, המשיכו את חייהם.
זה מדהים שמשפחה שלמה כמעט ניצלה, למרות האימים שעברו עליה. איך אתה מסביר את הדבר הזה?
אז קודם כל זה באמת לא רק זה משפחת הגמדים הכי גדולה, זו גם המשפחה היחידה שנכנסה לאושוויץ. נכנסו 12 בני משפחה, זאת אומרת שבעת הגמדים ואנשים שהם בעלי קומה גבוהה שהם היו בני המשפחה, ויצאו משם בלי פגע, בלי פגע פיזי במובן הזה, בעוד שכמו שאתה יודעת, משפחה הגיעה לאושוויץ, משאר אחד זה היה נס.
כן, משפחות שלמות נספו.
הסיבה היחידה היא שהם היו שפני הניסיונות של מנגלה. עכשיו למנגלה, הוא עשה...
כל ה-12?
כי הוא רוצה להשוות בין הנמוכים והגבוהים, לנסות להבין למה אלה התפתחו נורמלי ואלה לא. עכשיו למנגלה היו כמובן למעלה מ-300 תאומים. עכשיו תאומים מבחינתו 300 זה המון, זאת אומרת לא היה לו במחאות אכפת לבזבז ולהרוג בתהליך של ניסוי זוג תאומים, כי היו לו עוד 298. משפחה של גמדים הייתה לו אחת, לכן הוא שמר עליה יותר מה שהוא שמר על התאומים שלו, ולכן הוא מאוד נזהר. הם קיבלו תנאים משופרים, הם לא הגיעו לשלב הזה של הניסיונות הנוראיים שהוא עשה על תאומים. אני מניח שבמלחמה הייתה נמשכת, זה היה עובר לשלב הזה. ובין התוכניות שלו למשל היה זה שהיו שם ארבע נשים, חמש נשים שהם היו גמדות, זה שהחמש נשים גמדות יקיימו יחסי מין עם אנשים גבוהים גבוהים, כדי לראות איזה ילדים...
איזה יתנו. גנים גוברים.
עכשיו, יש להניח להיריון של אישה שהיא בגובה של 90 סנטימטר, זה בעצם פסק דין מוות. וכיוון שהגמדים הגברים יקיימו יחסי מין עם נשים גבוהות ולראות מה קורה. זאת אומרת, לעשות מין מעבדה כזאת מתמשכת, ובסופו של דבר, כשהוא כבר לא יצטרך אותם, זה בעצם להרוג אותם, ואת השלד הזה לשלוח לאיזה מוזיאון אנתרופולוגי.
העובדה שהם שרדו את אושוויץ, יש לה איזשהו לקח בעיניהם? הם מוכנים למסור איזשהו לקח לדורות הבאים?
קודם כל.
לנקוט לשון הפרזה?
התחושה שלהם הייתה ש... זאת אומרת, אנחנו דיברנו בעצם, הגענו לגמדה האחרונה, לפרלה אוביץ', ש...
זאת שחיפשה את הסרט התיעודי עליה.
זאת שחיפשה את הסרט התיעודי עליה, לי בפרלה, כן, בסרט הזה.
סרט שהוצג אגב גם בטלוויזיה הדנית, נדמה לי אתמול, או מתי ביום רביעי ביום הסינמטק.
נכון.
במסגרת יום אושוויץ.
עכשיו, פרלה שאיתה נוצרו לנו יחסים מאוד קרובים, אנחנו ראיינו אותה בעצם במשך... שנה, שנתיים, זאת אומרת, כל שבועיים היינו באים מירושלים, שם אנחנו גרים, לחיפה, יושבים איתה כמה שעות, גם אחרי שהרעיונות נגמרו וגמרנו לקבל את מה שרצינו, המשכנו לבוא אליה, בעצם כמו בני משפחה, כי היא בעצם לא נישאה, ארבע אחיותיה התחתנו, אבל היא לא התחתנה ולא, גם לא היו לו ילדים, היא כבר הייתה אחרונה בכולם. והדבר הראשון שהיא אמרה לנו זה שהיא נשבעה שאם היא תצא מאושוויץ, אז היא תרצה שהסיפור הזה יסופר בכל העולם. והעובדה למשל שעכשיו דנית זה השפה התשיעית, אנחנו מרגישים שבאיזושהי צורה העברנו את הלפיד של פרלה, העברנו אותו הלאה, גם שני סרטים דוקומנטריים נעשו בעקבות הספר.
זה היה חשוב לה.
היה חשוב לה מאוד, זאת הסיבה שהיא בעצם שיתפה פעולה. והיא אמרה לנו שהרבה פעמים, זאת אומרת, היא משאלה את עצמה למה אלוהים עשה אותה גמדה. והיא הייתה אישה מאמינה, אישה דתייה, אפילו כשהיינו באים אליה בימי שישי, הייתה מדליקה נרות בזמן, היא אכלה כשר, זאת אומרת, היא באמת שמרה על הדת. אבל היא אמרה, הרבה פעמים אדם גמד שואל את עצמו, למה לא עשית אותי 1.60 מטר? למה עשית אותי 90 סנטימטר? זה חיים קשים, כי היה קשה ללכת,
כן,
היה,
בהחלט,
היו בעיות.
בהחלט.
היא אומרת שהיא הגיעה למסקנה שאלוהים בעצם הפך אותה גמדה, אותה ואת בני המשפחה שלה, כדי שהם יוכלו לשרוד. הוא רצה שהם יישארו בחיים, ושבתקופה הזאת היא אומרת, אם הייתי בחורה... בגובה 1.70 מטר, בחורה יפה, יהודיה, בריאה מהכפר שלי, הייתי מושמדת כמו כל היהודים. ובעצם הדרך של, כדי להשאיר אותי בחיים, היה לעשות אותי גמדה. זאת בעצם העניין, ולגבי ההישרדות והאמונה התחברו ביחד, כך שבהחלט יפה. הם ראו כלקח, זה היה אחד הדברים. הלקח השני ש... אנחנו בכל אופן כאנשים שכותבים, אנחנו חיים על, אנחנו מעריצים את הגוף השלם, כל אחד רוצה 90-60-90, להיות גבוהים ויפים ובלונדינים אם אפשר. פה היו אנשים שהם היו, בוודאי שלפי הקריטריונים הנאצים, הם היו לא ראויים לחיות לא רק כיהודים, אלא גם כגמדים, כי גם הגרמנים הרי רצחו לא רק יהודים והומוסקסואלים וקומוניסטים, הם רצחו מבים,
כן.
וחולי נפש ונכים גרמנים, רצחו אותם כי חשבו שאנשים האלה הם תת אדם. ומבחינה הזאת, בתקופה שאנחנו אפילו גם אחרי הנאצים, אנחנו רוצים חושבים על התקופה, התחושה הדרוויניסטית של החזק שורד. ופה זו הייתה דוגמה שאנשים שהם היו חלשים, הכי חלשים, הם שרדו, הם בעצם, לחשוב שהמשפחה היהודיה יחידה ששרדה בשלמותה את אושוויץ, היו משפחת גמדים, זה דבר מדהים, כי אף משפחה של אנשים בריאים לא נכנסו.
יש סיכוי לספר כזה להצליח גם בישראל, כפי שהוא מצליח בארצות אחרות? יהודה, מה אתה אומר?
עוד דבר אחד שהיא נקודה שהיא מעניינת שקיימת
בסיפור. אבל אל תשכח את השאלה שלי אחר כך.
לא אשכח. והיא הנקודה הזאת של החוזק של המשפחה. זאת אומרת, העובדה הזאת שהם היו ביחד. הייתה החלטה שהם כולם נשארים ביחד. כל השבעה, שבעת הגמדים הם ביחד, והאחרים חיים איתם עובדים אחד, שהוא היה בחור גבוה, חזק, יפה, עם כל טנור, היה יכול לשיר, היה יכול להישלב איתם בהופעות שלהם, אבל הוא לא רצה להתעסק עם האחים והאחיות הנכים שלו, והוא החליט שהוא רוצה חיים בנפרד, והוא עזב את הכפר, עבר לעיר אחרת, התחתן, היה חיית, הוא נשלח למחנה עבודה ושם מת, שלושה ימים אחרי שהגמדים הגיעו לאושוויץ ומנגלה פרס את חסותם, ברכבת לאושוויץ הגיעו אשתו של אותו אח עם ביתם הקטנה והוריה, והם מיד נשלחו למשרפות. אם הם היו באים עם הגמדים, הם היו ניצלים.
כן.
זאת אומרת, הכוח הזה של משפחה להישאר ביחד, והגמדים נשארו ביחד.
שעבור יחסו את זה למשפחות הסלוניקאיות, אתה זוכר את ה...
כן.
אגב, שרדו הרבה מאוד מהם את אושוויץ, בעיקר בזכות הקשר המשפחתי האמיץ, שפשוט... השאירו אותם בחיים.
עכשיו הם המשיכו את זה, זאת אומרת הם בכפר גרו ביחד, באותו בן הם קיבלו חדר בתוך בית המשפחה, לא גרו בבית אחר. כשהם ניהלו בחיפה את שני בתי קולנוע, הם כולם גרו בקולנוע.
המשיכו לגור ביחד.
המשיכו לגור ביחד, כשהם מכרו את בית הקולנוע, ואלה שנשארו גרו באותה דירה.
יפה.
זאת אומרת עד הסוף, עם כל הקטע הזה של הכוח של המשפחה, שאנחנו איבדנו
אותו. זה מסר יפה. בתקופה. די מודרני. אבל האם ספר כזה יכול להצליח גם בארץ?
תראה, הנקודה היא שבארץ ספרי שואה הם דבר מאוד נפוץ, יוצאים הרבה. אני מקווה שכן, משום שהוא ספר אחר, כי הוא לא ספר שנכתב על ידי ניצולי שואה. זאת אומרת, לנו אין שום קשר אישי לנושא, ורוב הספרים מהסוג הזה שנכתבים, נכתבים על ידי אנשים שהם מאותה משפחה, מאותה עיירה, מאותה תפוצה, או חוקרים. אנחנו לא שייכים לטרנסילבניה, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו גם לא בדיוק גמד, אלא הגישה שלנו היא באמת עיתונאית מחקרית. ויש כאן גישה אחרת, כי אנחנו הרבה מאוד בודקים את הסיפור בדיקה עיתונאית, וזה פעם ראשונה שמישהו מעז לעשות דבר כזה, לקחת סיפור של ניצול שואה ולבדוק האם הוא נכון. אנחנו אף פעם לא עשינו את זה. זאת אומרת, אנחנו...
בדקתם את זה?
בוודאי.
כל פרט.
כל פרט. כל זאת פרט. אומרת, אתה בדרך כלל...
בארכיונים של אושוויץ.
בארכיונים של אושוויץ.
תתפלו לשמוע שאני בתור כתב טלוויזיה הייתי באושוויץ עם תאומי מנגלה, בין השאר עם פרלה.
פרלה לא הייתה באושוויץ.
או שהיא לא הייתה?
היא לא הייתה מסוגלת להגיד.
אז מישהו היה שם בכל אופן מתאומי מנגלה, הייתה קבוצה של 50.
כן.
זה הייתה כתבה שלא אשכח כל ימי חיי. כי לא יכולתי לדבר, כשעשיתי, רציתי לעשות סטנד-אפ באמצע הכתבה, פשוט הדמעות חנקו אותי בגרון.
אבל הגישה האוטומטית של כולנו, שאתה שם מיקרופון מול ניצול שואה, הוא מספר את הסיפור,
כן.
אתה מרגיש...
אז בכלל... בדקתם, אתה אומר.
היינו בדקנו. למשל, נסענו לא רק לכפר שלהם.
גם גם ברומניה וגם באושוויץ.
נסענו לכפר, למשל, הם סיפרו שהייתה להם מכונית. ששאלנו את
המשפט. אנשים זכרו? הכירו?
אנשים אמרו, הייתה להם המכונית היחידה באזור. עכשיו, כשאנחנו הגענו בשנת 2000, עוד חצי מהבתים לא היה מים זורמים. מכונית, בקושי היו. 1935 של הגמדים האלה הייתה מכונית שכולם היו נכנסים יחד, ובעל הגבוה של אחת החיות היה נוהג. אז אפילו את זה בדקנו. אבל נסענו לאושוויץ, חיפשנו את המסמכים הרפואיים,
כן, כי פרלה אמרה שקיבלנו. כן, קיבלתי יום,
עכשיו, הגענו שם.
רגע, נעשה התנחה, התנחתה.
אני סוגר.
זה קרה גם אתמול בערב ביום אושוויץ, אתה בחברה טובה.
אוקיי, הגענו בארכיונים של אושוויץ, לפי המספר ה-A5087 שהיה מספר שהיה חרוץ הזרוע של פרלה, אז היה כתוב שם אוביץ' פירושקה עם השם שלה, היה כתוב שם בלוט, דם, ולמטה הייתה החתימה הגדולה והססגונית של מנגלה. ממש, וגם האחים שלה, זאת, ועכשיו, זה לא היה כמסמך אחד, בעצם מצאנו 75 מסמכים שהוכיחו שהם, שהיא וכל המשפחה, ואפילו והתינוק שהיה, היה שם תינוק בן שנה וחצי של אחת מהחיות שלה, ועוד אנשים שהיו איתם בחבורה, כולם עברו את אותם ניסויים. ידענו, למשל, שביום, ב-28 לשישי, 44, הם עברו ניסוי, וב-30 לאותו חודש, ואחר כך היה 5 ימים הפסקה,
ואחר כך... מצמרר, ממש נורא.
בדקנו את הכל, ווידאנו, הכנסנו עובדה בלי שהיא לפחות על ידי 2-3 מקורות שונים אושרה.
לקחנו את המסמכים הרפואיים האלה, נתנו אותם לשני רופאים בארץ, וביקשנו מהם להיכנס למוח של מנגלה, ונסות להבין כרופא מה הוא חיפש, מה הוא עשה. זאת אומרת, כל הדברים האלה נבדקו, וזה אנשים לא עשו...
איך יוצאים מעיסוק בספר כזה? הרי אתם כולכם... לא,
הופכים לחלק מהמשפחה.
הופכים, בוודאי, חלק מתוך כל התהליך האדיר הזה. איך יוצאים מזה?
קודם כל ממשיכים הלאה לעוד ספר. אבל זה בהחלט משהו, מבחינתנו גם המחשבה הייתה על הקורא הזר, שהוא גם לא יודע כמעט שום דבר, ושהספר בעצם יכיל את הכל. זאת אומרת, כל האינפורמציה שאתה צריך בעצם לדעת על מה קרה ליהודים במלחמת העולם השנייה, ומה קרה ליהודים בנושא של הפתרון הסופי, יהיה שם. זאת אומרת, כל אמצעי העזר, ולנו גם היה חשוב ללכת אל הסוף. זאת אומרת, הנושא הזה של... איך הם חיו אחר כך. זאת אומרת, הנושא של איך ניצולי השואה היו צריכים לשקם את חייהם מצד אחד, וכולל באמת יש שם הפרק...
זה נגמר בטרילוגיה הסיפור הזה שלכם.
לא, הוא נגמר, הוא במובן שלנו זה ספר השואה האולטימטיבי.
אנחנו נעשה פה...
מיצינו
את השיחה עם אילת ועם יהודה, אבל לא מצינו את הדיבור על יום אושוויץ, כי על זה יש לנו קצת חומר, אבל בוא נעשה את נפתה מוסיקלית ואחר כך נוכל להמשיך.
100%.
הבוקר לא אשכח, כשהתאמנת רושך בתוך הקר, אור השמש על האוהל נח, בראשי הנום שחר. כשלחשתי באוזנך את שמה, את ידי עטפת ביד חמה, ודמעה אחת חמה עם כפות ידיי נשרה. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו ועינייך מה יפו. אותך לאב שמי לו ישראל. אל ימר לי בכל אחותך, אל בנייך לצידך יושבים, אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותיי קרובים. מה בקשתך אמרי לאב, שבע השנים חלפו מזמן, ונותרה רק עוד דקה, תראי מסגר הגן. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו ועינייך מה יפו כעיני רחל. אני אוהב אותך לאה, אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה רושך בתוך הקר, אור השמש על האוהל נח, וראשי הנום שחר. הנה ימים רבים חלפו ושתי ידיי עייפו ועינייך מה יפו ישכח
זהו, אנחנו ממשיכים בתוכנית, נפרדנו כעת מילת נגב, יהודה קורן, אבל הנושא הזה של יום אושוויץ, יום שחרור אושוויץ, צריך לציין, נמשיך לדון בו עוד כמה, נאמר בו עוד כמה מילים. אתמול, או ביום רביעי בערב, התקיים יום שחרור אושוויץ בקופנהגן, באולם הזכוכית שבטיבולי. ערב מעניין, אם כי לא חסר ביקורת. נחזור אליו, אולי נאמר עליו מילה בהמשך. אבל רצינו לדבר קודם כל על המיצג של מרקו אבריסטי.
כן, ששמו רולקס גייט.
כלומר, פסל מזהב, יצירה חדשה ופרובוקטיבית של אותו אמן מרקו אבריסטי, שמיד נציג אותו, כאמור פסלון זהב. הנקודה היא בפסל הזה, הנקודה הפרובוקטיבית בפסל הזה, היא העובדה שהוא עשוי משיני זהב של יהודים שנספו באושוויץ.
כן.
עכשיו, מרקו חיפש את זה, כלומר, הוא חיפש את ה... זה לא במקרה. הוא נסע, מצא באוסטריה איזשהו סוחר חפצים מהשואה, יש כאלה הרי רבים, ומצא צנצנת גדולה, הוא בא שיני זהב. כל הפסל, לפי מה שהוא עצמו מדווח, 80% מזהב של שיניים של אותם אנשים. עכשיו, הפסל עצמו הוא בניין הכניסה לאושוויץ, עם מסילת ברזל וקרון קטן, הכל משובץ גם ביהלומים. עכשיו, אתה דיברת עם האמן, יגאל.
בהחלט.
אתה יכול לספר מה ההתרשמות שלך?
תראה, ההתרשמות שלי, קודם כל, מזה שמדובר במיצג אומנותי, הוא אצלי הוא מעורר דחייה. הוא מעורר דחייה בגלל הסימבוליקה שבו. אני גם לא בטוח שנעשה כאן מחקר רציני לגבי מקורן של שיני הזהב האלה. פה שמענו מאלת ויהודה קורן על המחקר שהם עשו לגבי משל הגמדים. כל מילה שהם כתבו היא מילה מתועדת. פה אני לא בטוח. אבל טוען אבריסטי שחלק מהשיניים היו אפילו השיניים של הסבתא שלו, שהיא הייתה באושוויץ. ויש אפילו מחרוזת של כתרי זהב שליד אותו מיצג שהוא כל כולו קטן, הוא 80 סנטימטר אולי אורך, אולי 10 סנטימטר גובה. אבל שוב אני אומר, מה שמפריע לי זה הסימבוליקה. הסימבוליקה שהיא קודם כל מכוונת לשוויץ. רולקס גייט פירושו, זה אותו שעון שהיה בשער הכניסה לבירקנאו, מחנה ההשמדה של אושוויץ, והוא שעון מתוצרת רולקס, שוויצרית, ואבריסטי טוען שזה נקרא רולקס גייט כדי להצביע על הניטרליות המאוד מאוד לא סימפטית של שווייץ בזמן המלחמה, על העובדה שהם סייעו מעט מאוד ליהודים, והיו בכלל נטו לטובת גרמניה הנאצית. אבל עצם השימוש בשיני זהב, בין שהוא מתועד ובין שאיננו מתועד, מעורר אצלי דחייה רבה, כי יש בזה איזושהי גישה שנועדה בראש ובראשונה לפרובוקציות. אתה הזכרת את הנטייה של אבריסטי לפרובוקציות באופן כללי. במקרה הזה, כשמדובר באושוויץ ובשואה, אתה לא זקוק, לפי עניות דעתי, אתה לא זקוק לפרובוקציות כדי לעורר הזדהות רגשית וכדי לעורר מחשבה. די להראות דברים כפי שהם היו באמת.
אולי אתה פה נוגע בנקודה, הוא לא מחפש הזדהות, להפך. הוא מחפש כאמן, לדעתי, לפי דברים שאני קראתי, ולפי דברים שאני, יצירות אמנות קודמות שלו, הוא להפך מחפש את את הפרובוקציה. אולי לשם פרובוקציה, שהיא חלק מהפעילות האמנותית. הוא מדבר על הנצחה. הוא בעצם עצמו, אני מבין, מדבר על, הוא עשה יצירה שהיא הנצחה מסוימת.
תראה,
אבל הוא חצה כאן גבול. לדבריך הוא חצה גבול.
אתה מסכים, אני בטוח גם כמי שבעצמו עוסק באמנות, ואומן בעצמו, שאמנות ופרובוקציה הולכים טוב מאוד ביחד. כי הפרובוקציה ריכזה קהל אתמול, ביום מתי שראינו את זה, ביום רביעי, והקהל הזה לא היה בא אולי אם זה לא היה פרובוקטיבי. זאת אומרת, פרובוקציה גורמת להתייחסות. והתייחסות גורמת לאיזשהו מקום לצורך להביע מה עמדתך לגבי נושא כמו השואה. מבחינה הזאת זה לא דבר...
איפה הגבול? אני ניסיתי עבור עצמי לנסות לנסח איזשהו גבול. כלומר, ברגע שהיצירה מבוססת על מניפולציה. בעצם מין מניפולציה, מחשבה, ניתוח מניפולטיבי של איך אני אגרום לאותו, לאותה פרובוקציה. אז אני, זה לא בשבילי. אז אני אומר, לא, בזה אין לי, אין לי עניין לעסוק בזה, ולעשות מין מניפולציה כזאת, איך אני אגרום לתחושות לא נעימות, אבל בואו נחזור לרגע להציג את האמן עצמו, שהוא אמן יהודי, כאמור, יליד צ'ילה, נולד בסנטיאגו ב-1963, הוא כלומר בן 47 היום, החל לדרכו בלימודי ארכיטקטורה, אפרופו בניין, הוא פה יצר מבנה בדנמרק אצל הנינג לארסן, חי בדנמרק 30 שנה, על חזה הוא קעקע מגן דוד שבתוכו כתוב המילה יהודי,
כן.
אם מישהו לא בטוח ש...
ראית?
הוא הראה לך את זה, יפה. האמן ידוע כפרובוקטור כאמור, בין העבודות היותר מפורסמות שלו, היא צביעת קרחון בגרינלנד באדום, ב-2004, דגי הזהב החיים שהכניס למיקסר מחובר לחשמל עם אפשרות למבקר בתערוכה להפעילו, יצירה משנת 2000. ב-2005 יצר את Brotherhood, כלומר אחוות אחים, צילום ובו הוא... נראה מתנשק עם ערבייה בצעיף, משהו שאמור לייצג, הוא הישראלי בעצם באותו צילום והפלסטינאית, והצילום מכוסה בדם. משהו שאמור לסמל יחסי פלסטין וישראל.
הוא התייחסות מאוד מאוד מקורית לכל מיני שאלות שקשורות ששנויות במחלוקת.
כן.
והעובדה שהוא צובע קרחון בגרינלנד היא לא כדי לצבוע קרחון בגרינלנד, אלא כדי לעורר באמת מחשבה מה זה טבע ומה זה התערבות של אדם בטבע, והאם אנחנו יכולים לשפר את הטבע. אנחנו אולי נגיד על זה מילה כשנגיע לטו בשבט. אבל בסופו של דבר היה...
הוא הולך בגדול.
אומנות שאבריסטי מייצג היא אומנות שנועדה לעורר תגובה. זה כמו המיצג הזה המפורסם של שילגיה שמשייטת על ים שלו, צבי מזאל בסטוקהולם, לפגוע במיצג הזה, להפוך את הפרוג'קטור לתוך המים. שוב, הוא אמר, זאת תערוכה פרובוקטיבית שהצליחה, כי הצליחה לעורר אצלי תגובה פרובוקטיבית. הם עשו לי פרובוקציה ואני הגבתי באופן פרובוקטיבי.
כך
שאומנות יכולה בהחלט לעורר פרובוקציה, בדרך הפרובוקציה לעורר ויכוח, לעורר שיחה, לעורר התעניינות. אין בזה שום דבר רע. השאלה היא, האם בנושא כמו השואה, אנחנו כיהודים, כישראלים, בנויים לזה שאפשר גם בשואה, גם, אני ראיתי פעם תערוכה של מישהו שהציג את מודל של אושוויץ עם קוביות של לגו. ואתה שואל את עצמך, האם השואה זקוקה לסוג כזה של גישה אומנותית שמעוררת דיון או מעוררת תשומת לב? האם עצם הזוועה הזאת היא לא מספיקה בשביל לעורר תשומת לב ולעורר ויכוח? לדעתי כן, תקרא, נדבר אולי על פרימו לוי, נראה את ההצגה הזאת, ראינו את ההצגה הזאת. פרימו לוי לא זקוק לשום פרובוקציות כדי לעשות את הספר הזה לספר החזק ביותר שאני אי פעם קראתי על נושא אושוויץ. לכן אבריסטי מעורר בי איזושהי תחייה, אבל המיצג עצמו והתערוכה עצמה והאיש עצמו, הם מקומם יקירם, הוא בהחלט תורם מבחינה זאת לאומנות ולא פוגע בה.
מה שמסתבר שזה לא קל לנסח את גבולות האתיקה באומנות, כי גם אני מסכים שאומנות קישוט יכולה להיות על גבול הקיץ' ולא מעניינת, ואין כל כך עניין בלראות את התערוכה, אבל איך הולכים על שביל לזהב הזה ולא נופלים לפרובוקציות? כי באמת מהר מאוד אפשר למצוא פרובוקציות שאנחנו כולנו נזדעזע מכל מיני אומנים שקופצים בעירום ואני לא יודע מה, דברים אחרים. אבל אולי באמת נעבור לקטע נוסף של נעבור לפרימו לוי, לאותו ספר.
אני הייתי אומר עוד מילה עם ברשותך על יום שחרור אושוויץ שהיה ביום רביעי
שהיית נוכח בו
באולם הזכוכית בטיבולי שהייתי נוכח בו, ויש לי בעיה עם ימי אושוויץ בדנמרק, משום שימי אושוויץ בדנמרק הפכו עם השנים להיות ימים שעוסקים ברצח עם, עוסקים ב פשעים נגד האנושות, אבל המושג אושוויץ והמושג יהודים כמעט ונעלם מהם. כבר היו דברים מעולם, לפני 3 שנים או 4 שנים, הקהילה החרימה את האירוע המרכזי של יום שחרור אושוויץ, מהמילה יהודי אפילו פעם אחת. וזה אז עורר בשעתו ביקורת רבה, וביקורת מוצדקת לדעתי. יום אושוויץ, זאת השאלה, האם זה באמת יום שנועד להזכיר את אושוויץ ואת זוועות אושוויץ, ומבחינה זאת אפשר להוסיף לזה גם את סרברניצה, ואפשר להוסיף לזה את רואנדה, ואפשר להוסיף לזה פשעים אחרים נגד האנושות, או האם אושוויץ הופך באופן כזה להיות עוד איזה אירוע של אסון גדול, כמו במקומות אחרים בעולם, ואתה בעצם מתחיל לעשות את היחסיות הזאת של השואה ושל אושוויץ לגבי כל מיני פשעים אחרים שנעשים ויעשו. וזה הפריע לי. מתוך הדברים שהיו אתמול, נשמעו הרבה דברים, לדעתי ברובם היו איזה מין יותר סימפוזיון אינטלקטואלי מאשר אירוע שנועד באמת להזכיר ולעורר את הרגש, אבל היה שם דבר אחד שהיה חזק מאוד, וזה היה נאום של ציטוט מתוך נאום שנשא בשעתו מרדכי חיים רומקובסקי, שהיה ראש היודנראט, ראש מועצת היהודים בגטו לודג', אחד מהגטאות המפורסמים ביותר בפולין, הראשון שהוקם והאחרון שנסגר, במקום שהכיל בשעתו 150-160 אלף יהודים בשטח של 4 קילומטרים מרובעים, והיינו אזור קטן ביותר, צפוף ביותר, ואותו מרדכי חיים רומקובסקי היה ממש דיקטטור באותו, בגטו, התנהג כמלך היהודים, כמלך הגטו, הוציא כסף עם בולים, הוא הוציא עם דמויות שלו, התנהג שם כמו מלך בגדוד. אבל העובדה שהוא הפך את הגטו הזה למחנה עבודה אדיר שסיפק לגרמנים סחורה, אולי היה הסיבה העיקרית לכך שהגטו הזה הצליח לשרוד הרבה מעבר לגטו ורשה, שכידוע כבר באפריל 1942 נהרס וכל תושביו נשלחו לטרבלינקה. אבל נאום חיים רומקובסקי היה, מרדכי חיים רומקובסקי היה איש שנוי במחלוקת, גם בגלל העובדה שהוא בעצמו היה חצי פשיסט וחצי דיקטטור, אבל גם בגלל אירוע בספטמבר 42, שבו דרשו הגרמנים ממנו, או מהיודנראט, להסגיר לידיהם 20,000 יהודים, ביניהם ילדים מתושבי הגטו, 20,000 ילדים מתושבי הגטו. והוא היה בדעה, הוא הצליח להשפיע על הגרמנים שלא רק ילדים אלא גם זקנים וחולים. אבל המכסה הזאת של 20,000 הגרמנים לא הסכימו לוותר עליה. והוא נשא אז נאום לפני כל תושבי הגטו, נאום שנקרא תנו לי את הילדים. ואתמול לא אתמול, זה היה כבר, אנחנו מדברים על לפני כמה ימים, הרב הראשי בנט לקסנר קרא את הנאום הזה של אותו מרדכי חיים רומקובסקי, וזה עשה עליי רושם רב מאוד. והנאום הולך ככה: על הגטו ירדה מכה קשה. בוא נבין, ספטמבר 42, מכונת ההשמדה מתנהלת בכל עוזה, וכולם יודעים מה הגורל של היהודים, אבל בגטו לודג' יש ראש מחנה, ראש גטו, שמצליח לשמור על איזושהי מציאות שבה הגטו לא עומד בפני השמדה טוטלית, כמו בוורשה, אלא עדיין צריך להיענות לדרישות שהולכות ונעשות בלתי אנושיות מצד הגרמנים, אבל עדיין כדי להציל את הרוב. על הגטו ירדה מכה קשה, הוא אומר לכל הגטו נאסף שמה. זה היה נאום פומבי לתושבי הגטו. דורשים מאיתנו את הדבר היקר לנו ביותר, ילדים ואנשים זקנים. אני נאלץ להושיט את ידיי ולהתחנן. אחיי ואחיותיי, תנו לי אותם. אבות ואימהות, תנו לי את ילדיכם. אתמול נתנו לי פקודה לשלוח מעל 20,000 יהודים מן הגטו. הגענו למסקנה שיהיה הדבר קשה ככל שיהיה, אנחנו מוכרחים לקבל את ביצוע הגזרה לידינו. אני מוכרח לבצע את הניתוח הקשה הזה, השוטט דם, אני מוכרח לקטוע איברים בכדי להציל את הגוף. באתי כמו גזלן לקחת מכם את היקר ביותר ללבכם. יש לנו בגטו חולי שחפת שימיהם או אולי השבועות שלהם ספורים. אינני יודע, אולי זו תוכנית סתנית, ואולי לא. אך אינני יכול להתאפק מלהביע אותה. תנו לי את החולים הללו, תנו לי את הילדים שלכם, ובמקומם אפשר יהיה ציל את הבריאים. זה חלק מהנאום שנשא אותו רומקובסקי, ובנט לקסנר קרא אותו אתמול באופן נוגע ללב, עם קטעים מוסיקליים לפני ואחרי שנגנה אנה גבוש, עם ליווי יוצא מהכלל של הפסנתר. זה הכניס את כל יום אושוויץ הזה לאווירה שאתה רוצה שתהיה לה. אווירת הזדהות עם הזוועה הזאת שאין כדוגמתה בהיסטוריה האנושית, הזוועה של אושוויץ. הנאום הזה, אגב, הוא הצליח לשכנע. אנשים נתנו את ילדיהם, ונתנו את החולים ואת הזקנים. והגטו זכה לעוד שנתיים של קיום. אבל בסוף 44 כבר הגרמנים עמדו במרחק של 120 קילומטר מלודג', כבר עברו את הגבול הפולני. כל תושבי הגטו נשלחו למחנה השמדה, לחלמנו ולאושוויץ. רומקובסקי בעצמו, מספרים, לא ידוע, אחת הגרסאות אומרת שהוא נשלח לאושוויץ ברכבת, רכבת, לא רכבת מסע כמו רכבות המסע שנשלחו היהודים, אלא רכבת עם קרון של המחלקה הראשונה. הוא נשלח לאושוויץ במחלקה הראשונה.
הוא חשב שהוא נוסע ל...
חשב שהוא ניצל, שהוא באושוויץ יזכה לחיים, מיד איך שהגיע לרמפה, נשלח לקרמטוריום. יש אומרים שהוא לא הספיק להגיע לקרמטוריום, כי היהודים שנסעו ביחד איתו ברכבת, פשוט קראו אותו לגזרים. כל כך הוא היה סנו ושנוי במחלוקת, בעיקר אחרי פרשת הסגרת הילדים. אבל זה רק מראה זה מראה את הטרגדיה, את גודל הדרמה הטרגית הזאת, שהיהודים עמדו בפניה בזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן השואה. הבחירה בין מוות בעירייה, או מוות בתלייה, או מוות בעינויים, אבל הברירה היא תמיד מוות. ולכן כל הנאום הזה, עם כל הסתניות שבדבר, והגבול הזה שאנחנו מדברים עליו, אם מותר לעבוד אותו, הוא מציג את הדילמה, את הטרגיות היהודית, במלוא החריפות שלה. כי כל תושבי הגטו, גם אלה שרומקובסקי האמין שהם יישארו בחיים, מכל הגטו הזה שהיו בשעתו 160 אלף איש, שרדו אולי כמה אלף.
טוב, אנחנו הרי לא יכולים להעמיד את עצמנו כשופטים, בייחוד אחרי כל כך
לא, אי אפשר להעמיד את עצמנו
מחק הזמן, אבל נעבור לאתנחנה.
דוברת, אם שמת לנו את השיר של נתניה דוברת, עדיין לא. טוב, אז נשמע אותו.
יש לי הרגשה קצת משונה, כמו הייתה פגישה זו ראשונה, לחזור אלייך זה כמו אהבה. כן ישנן יפות ממחולי, יש מראות שאין בך בוודאי, אך שפתאום לבד רק את לי ארץ אהובה חסרה. כן פשוט חסרה, שום כחול ושום לים אצלך כמו תמיד, ושוב קצת לך ושוב קצת חם אצלך כמו תמיד, ובלילות אבי כוחי, שמיים איזה כוכבים, ושמש נחה על הגב אצלך כמו תמיד, ושוב ירי עוטפך אצלך כמו תמיד, ושוב שווקים וסמטאות כמו שיר. אם ידע שגם יש אוהבים לך מלבדי, את תהיי כמו תמיד רק שלי. ושוב כחול ושוב לים אצלך כמו תמיד, ושוב קצת לך ושוב קצת חם אצלך כמו תמיד, ובלעות אביב פורחי או כשמיים איזה כוכבים, ושמש נחה על הגב אצלך כמו תמיד, ושוב עירי עוטף את חג אצלך כמו תמיד, ושוב שווקים וסמטאות והצבעים והרחובים או שמיים איזה כוכבים.
ולנושא אחר, באותו נושא בעצם, מסתבר שגם בדנמרק יוצא ספר לאור, ספר שקשור בשואה, והוא מין אנה פרנק פולניה, ספר שנקרא קלרס קרי, המלחמתה של קלרה, סיפור אותנטי על בחורה, ילדה שהייתה במלחמה בת 14, שהיא ומשפחתה נאלצים להסתתר, והם מסתתרים במרתפו של גרמני, אדם בשל בק שמסתיר אותם במרתף בעצם תמורת תשלום. הוא לא אוהב יהודים, אבל הוא מקבל שכר. הספר מתאר את חיי היומיום בסתר, שנה וחצי במרתף, ופה המשוואה מקבילה לספרה של אנה פרנק. אחד הטרגדיות בספר מספר על כך שעדות לאנטישמיות העמוקה בפולין, שאחותה של אנה פרנק, שיצאה מאותו מסתור להתעברר, נתפסה על ידי חברותיה לכיתה שזיהו אותה, והוסגרה לנאצים ותמורת בקבוק וודקה, ומאז לא נראתה כמובן. זהו, זה הספר הזה שיצא לאור כמובן.
כשראיתי בפוליטיקן זכה לביקורת מאוד מאוד חיובית.
יפה.
אבל זה מחזק את מה שאמר לנו יהודה קורן.
כן.
לגבי הקהל בארץ, שנושאים של השואה בהחלט מעוררים עניין, למרות השנים שעברו, אנשים נפתחים ומספרים את סיפורי השואה שלהם, ומתברר שאין גבול. גם פרימו לוי עם הספר שלו, כן. אז זהו אדם, גומר את ההקדמה שלו,
כן.
במילה ככה בטון שאפשר להבין איתו לכמה פנים, אומר, כן. נדמה לי שלמותר הוא להוסיף ששום מעשה מן המעשים המסופרים בספר הזה איננו פרי הדמיון. במקום שהמציאות עולה על כל דמיון, יש גם אין ספור אפשרויות להוציא ספרים, כמו גם הספר הזה.
ואולי הזכרת פרימו לוי, עצם העובדה שהתיאטרון המלכותי הדני מעלה, מעיז הצגה שאמורה להיות לא הצגה שמושכת קהל, אבל זכתה כמובן גם כן לביקורות מאוד מאוד חיוביות, לפי עובדה לתיאטרון לפי ספרו של פרימו לוי, ספרו הראשון ויסטטה יריטמנסקה בדנית, הזהו אדם. ופרימו לוי, שבאמת סיפור חיים מדהים, דיברנו על, ציינו על, על את אותם ניצולים, הגמדים, ופרימו לוי הוא בעצם אדם שנולד, יהודי שנולד בטורינו, באיטליה ב-1919, למשפחה יהודית ליברלית. הוא...
אדם מיוחד במידו, חימאי, ש... ב-1930 נכנס לגימנסיה המלכותית, שהוא בה היה יהודי היחידי. איך הוא מציין פה? הוא היה התלמיד הצעיר ביותר והנמוך ביותר. אפרופו הגמדים.
כן. דורון, בוא נעשה פה הפסקה, כי אני שומע שעל קו הטלפון...
לא, שנייה, אנחנו קבענו שהוא יעבוד, שנגמור פה, נתקלב, זה בסדר.
הבנתי. אז אוקיי.
אנחנו אצל פרימו לוי.
אנחנו ממשיכים עם פרימו, הוא צועי... הוא ב-1934, בגיל 14, עבר את מבחני הקבלה לתיכון, ולאחר שסיים את לימודי החובה החל בלימודי כימיה. עכשיו בספטמבר 1943 חתמה ממשלת איטליה על הסכם שביתת נשק עם בעלות בריתה גרמניה ואוסטריה, ובניטו מוסוליני הרודן האיטלקי חולץ מכלאו על ידי הגרמנים, והוא עמד בראש ממשלת הבובות מטעם הנאצים בצפון איטליה הכבושה. פרימו הצטרף לתנועת המחתרת האיטלקית. עכשיו הצטרף לפרטיזנים, והסתבר שלוי וחבריו לא היו לוחמים מיומנים דיים, ולא עמדו בסיכון שהתנאים דרשו, והוא הוזכר בעצם בעקבות הלשנה. גילו, הגרמנים גילו שהוא ממוצא יהודי, ומיד נשלח למחנה ריכוז. ממנו בהמשך הוא נשלח בקרון בקר למחנה אושוויץ, ושם הוא שעה 11 חודשים עד שהמחנה במשרה במעבדה במחנה, המעבדה שהגרמנים ייצרו בגומי סינתטי. בכך נמנעה מפרימו לוי עבודת פרח קשה בחוץ בטמפרטורות נמוכות מאוד, והעובדה שזמן קצר לפני שחרור המחנה הוא חלה ונכנס לבית החולים של המחנה, ממש לפני שהחיילים הסובייטים הגיעו למקום. אנשי האס-אס הרי מיירו לפנות את המחנה והצעידו את השרידי היהודים שהיו בו ולאותה צעדת מוות, על מנת להתרחק כמה שיותר מהצבא האדום המתקרב, ושם נספו בעצם רוב אלה שעדיין לא הושמדו לפני. ולוי, פרימו לוי, נשאר במחנה בזכות העובדה שהיה חולה, וכך ניצל. המחנה שוחרר כאמור ב-27 בינואר 45, ופרימו לוי הגיע לטורינו. הספר הזה, להיות אדם, הספר הופיע לאור בישראל לראשונה ב-1993. לעומת הפרסום הראשון שלו באיטליה, נדמה לי שזה היה ב-53.
זה רק מסביר באמת את העובדה שבארץ ההתעניינות בשואה התחילה בשלב מאוחר יותר. אני זוכר את התקופה שהייתי צעיר בארץ, שואה הייתה נושא שאף אחד לא רצה להתעסק איתו. למרות שגדלתי בקיבוץ של יוצאי מחנות, יוצאי בוכנוולד, מחנה בוכנוולד, נצר סירני,
כן.
אבל אף אחד לא רצה לשמוע את הסיפורים האלה על המחנות, זה היה גלות, זה היה רחוק מאיתנו, אנחנו היינו רחוקים מזה. רק מאוחר יותר, בנצר סירני עצמה, בשנת 2000 נדמה לי, הרבה הרבה אחרי שעזבתי את הקיבוץ, יצא ספר שליקט את כל סיפורי ההצלה של יהוד, של של תושבי נצר סירני. ספר אב קרס, ממש זה שייך לדור אחר לגמרי, שסיפורי השואה עולים וצפים אל מעל פני השטח, ואז יש גם מקום לתרגם ספר כמו של פרימו לוי. אגב, כן. גם במחזה שעוד נראה, אבל את הביקורת כבר קראנו, ורעיון עם ינס אלבינוס, עם השחקן, כן. ראינו,
כן.
ראיתי אותו בדדליין, וגישה מאוד מעניינת יש לו לאינטרפרטציה שלו על הספר הזה. הוא לא מתכוון להפנות אצבע מאשימה ולהגיד תיזהרו, תיזהרו מלספר על גבולות ההתנהגות האנושית. לחיוב ולשלילה. כי באושוויץ היו גם הרבה גילויי חיוב, כמו שסיפרת על פרימו לוי באותו חדר חולים, באותו בית חולים של המחנה. שם האנשים עזרו זה לזה בצורה שקשה להבין אותה. הוא מספר על הידיד האיטלקי שלו שהציל אותו. ואין לדעת למה. אימרה קרטש, גם כן הוא על ספרו על אושוויץ, כותב שהמקריות באושוויץ הייתה לא רק לגבי הדברים הטרגיים, לא רק לגבי המוות, אלא גם לגבי החיים. פתאום מישהו תקע ליד שלך פרוסת לחם, כשהיית על סף גביעה ברעב, מנע מפיו פרוסת לחם כדי להציל אותך, אבל למה שיציל אותך? זאת אומרת, המקריות של הטוב היא בדיוק כמו המקריות של הרע. ומבחינה הזאת אומר פרימו לוי בעצמו, שהספר הזה לא נכתב כדי להעלות האשמות חדשות. אולי יהיה בכוחו להאיר פינות נסתרות אחדם כדי להבינן. זאת אומרת, זה מה שעומד, הזהו אדם בתיאטרון המלכותי, מהם גבולות האדם, מהם גבולות ההתנהגות האנושית, לחיוב וכמובן גם לשלילה, בעיקר כשמדובר באושוויץ.
כן, מדהים.
כדי להיכנס לאווירה, בחרתי לשיר תקליט שאני אוהב אותו, נתניה דוברת, שר השירים רוסיים, כמו אלה שגדלנו עליהם. במקרה זה, מתחת... עסקנו הרבה ביום אושוויץ, ועסקנו הרבה במלחמת השואה. מצאתי קטע יפה מאוד מפי יצחק אנטק צוקרמן, אחד מלוחמי גטו ורשה שעברו את המלחמה, שרדו את המלחמה, והוא מתאר תיאור קצר ומאוד מאוד נוגע ללב של יום סיום המלחמה בוורשה. מפי יצחק צוקרמן. זה היה ב-17 בינואר 1945 בשעה 12 בצהריים. ישבנו לארוחת צהריים כשהופיע בעל הבית ואמר טנקים סובייטים בעיר, בוורשה. אני זוכר את הרגע, הוא כותב. צביה לובוטקין, גם היא חברת קיבוץ לוחמי הגטאות כמוהו. צביה, אני והכלב יצאנו אל הכיכר וראינו טנקים סובייטים. טנקים שחורים מן הפיח, עם צוהל, ופתאום לראשונה התחלתי לבכות. התהלכנו עם הכלב ולקראת דווקא עתה, כשראיתי את ההמון המריע, בהיותי שם עם צביה ועם הכלב, פתאום חתכה אותי כמעין עם יהודי. ההרגשה הזאת געתה בי, בזמן שהטנקיסטים התנשקו עם הקהל והפרחים התנופפו באוויר, הצהלה הזאת, נוכח היותנו בודדים, מיותמים, אחרונים, איזו שמחה יכולה הייתה להיות כאן. הייתי רצוץ ושבור לגמרי. עד לאותו זמן היה עליי להחזיק את עצמי בחישוקים, ואילו עכשיו מותר היה לי כבר לבכות, להיות חלש. פתאום שאלתי מה אני ומה כוחי. בסופו של דבר, גם למלחמתי שלי על החיים היה גבול. כך לא רק אצלי, כך אצל זמן המלחמה, הייתה לנו תחושה של שליחות שנתנה לנו כוח. אבל עכשיו זה נגמר כביכול, ואנשים התחילו לשאול לשמה בעצם להמשיך. מצאה חן בעיניכם נתניה דוברת עם השירים הרוסיים? ניקח עוד אחד. בבקשה נתניה.
אך תדעו Я моя доля, доля, долюшка моя. Ах, зачем же злая воля до Сибири навела? Ах, зачем и не за Ночной стороны родной лишился за крестьянский мир честной. Стороны родной лишился за крестьянский мир Thank you.
דורון, מה מטו בשבט?
מעט מאוד. זה לא...
כי אתה לא מהקיבוץ.
א', אני לא מהקיבוץ. לא, גם בבתי הספר חוגגים, אבל זה לא מהחגים שבאמת...
עם השתילים, כך הולכים השוטלים, רון בלב ועט ביד.
כן, כן, כן. הלכנו ונתנו עצים בהרי ירושלים.
נו.
אז הייתה יציאה מבית הספר... להרים, הנוף נהדר בערי ירושלים, ונתנו עצים.
בקיבוץ גם כן, היינו נוטעים, אבל גם כל שנה באותו מקום. היית נוטע את העצים, העצים היו מתים, ושנה הבאה היית שותל באותה גומה.
שלנו הצליחו, שלנו החזיקו מעמד. זה אדמה הרבה יותר פוריה, והיו גננים שבאו והשקו אחרינו, שמרו, העצים הייתה לזה מגמה, שתהיו החורשות של הרי ירושלים, מה שהערבים שרפו, אנחנו ניסינו אחר כך לשקם ולנטוע.
כן, זה היה איזה מין מיתוס כזה, כן? שהקו היה...
בכלל.
לא, איפה הגבול בין ישראל לבין מה שהיה השטחים...
הקו הירוק.
היה הקו הירוק, כן. איפה ששתולים ונטועים העצים. ובצד השני, נכון. איפה שהעיזים והצון כבר אכלו את כל מה שהיה ניתן לאכול.
אכלו את הכל, כן.
אבל ט"ו בשבט היה חג באמת של... חג של מיתוס. חג של מיתוס לאומי. שאגב התחדש עם... בו היהודים לפלסטינה, לארץ ישראל, והיישוב היהודי בארץ ישראל הוא בעצם שחידש בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, זה אחד החגים שאהבנו מאוד, שהקיבוץ שקד מאוד לציין אותם, אם על ידי נטיעות, אם על ידי יציאה אל הטבע, ואם בכל מיני דרכים אחרות. מעניין שדווקא בשנים האחרונות, עם העיסוק האינטנסיבי יותר בנושאי אקולוגיה ושימור סביבה, הנושא של ט"ו בשבט תופס שוב את המקום הראוי לו. כי ט"ו בשבט בעצם מפנה את תשומת הלב של היחס של האדם אל הטבע. והיחס של האדם אל הטבע הוא גם חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהתנך, מהמקורות היהודיים. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ, כתוב. בנט מלכיאור ובנט לקסנר פה מרבים לצטט את הפרק, פרק א' מבראשית, על גן עדן שנמסר לידי אדם הראשון על מנת לעובדה ולשומרה. הבאתי אתכם לגן עדן כדי שתשמרו, תעבדו ותשמרו אותו. מה הפירוש לעובדה ולשומרה? פירוש הדבר, בכל קרצה באלה, כמובן הכל בצורה גרפית, כמעט ליטוגרפית, עם המישורים האלה של ים, שדה, יער וקרקע. אבל אני אוהב לצטט בהקשר של חגי ישראל, דווקא הספר שכתב בשעתו מי שהיה המורה שלי לתנך, יוסף אחי, חוגי מקרא, הוא היה מומחה גדול מאין כמוהו למסורת ישראל. ובקי באין כמוהו בתנך, הוא ידע את כל התנך מבראשית ועד דברי הימים ב', okay. והוא כתב על ט"ו בשבט כדברים האלה.
כן.
יש לנו זמן, בוא נקרא את זה.
בוא נשמע.
משבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו חמישה הם אילנות. הרי ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט. אגב, במסורת היהודית היו ארבעה ראשי שנה. ראש השנה למלכים, שהיה באלף באלול. ראש השנה באלף בתשרי, שהיה ראש הכללי או האזרחי או החקלאי. ראש השנה לאילנות, שהיה בט"ו בשבט. באלף דניסן, שנחשב גם כן, או בעצם ראש השנה באלף בתשרי, היה ראש השנה לתשלום המיסים, המעשר וכל כיוצא באלף.
רגע, אתה מחדש לי.
וראש השנה של פסח היה ראש השנה של המלכים. אבל ראש השנה לאילנות, אומר יוסף החי, לא במקרה, משום שמבין שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו, חמישה הם אילנות, גפן, תאנה, רימון, זית ודבש, שהפיקו אותו לא מן הדבורים, אלא מהתמר, מהתמרים ומהתאנים. זמרת הארץ היא תנובת העצים. הנזמרות, זה לא שהארץ מזמרת, אלא המזמרות מזמרות.
מזמרות.
אתה החזק לפה מזמרה ביד?
בוודאי.
איפה?
קיצוץ וקיצוץ השיחים.
כשאומרים לי מזמרה, אני נזכר במקטפות שהיינו לוקחים כדי לקטוף את ה...
נכון,
כדי שלא ירקבו בזמן המשלוח. מה הוא כותב? הוא אומר, גן עדן. גן עדן, לפי הכתוב, מצמיח אילנות בלבד. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. עלי הזית בפי היונה מבשרת קץ המבול. תחנתו הראשונה של אברהם אבינו, אילון מורה. ולאחר זמן אלוני עם אברהם אשל, וקורא שם את המקום בשם אל עולם, וכולי וכולי וכולי. המסורת היהודית מלאה בעצים דווקא, שלא לדבר על משל העתד, אתה זוכר את המשל הזה של בנו של גדעון, יותם, על העתד, על בני ישראל שמחפשים להם מלך, מבקשים
ספר יגאל.
אין לי, אני לא זוכר את זה בעל פה. מבקשים להמליך את התאנה, ואומרת, מה, אני אהיה לכם מלך על העצים? אני, יש לי זמן? לא, אין לי זמן. בסוף ממליכים על עצמם את העתד, שלא מצמיח פרי, אלא יש לו רק קוצים. המשל למלוכה הוא ברור, כן? מישהו שלא עושה כלום, לעומת זו יש לו קוצים, יכול גם להכיב. אנחנו, מעניין אותי הספר של יוסף החי, חוגי מקרא, משום שהוא מדגיש את המסורת היהודית שאיננה מסורת דתית. ולכן הוא לא, כמובן מסתמך על המקורות. אבל הפועל היוצא של ההסתמכות הזאת הוא פועל יוצא חילוני. אני אוהב מאוד את המסורת, אבל לא כל כך קרוב לדת. ולכן הוא כותב שבתפוצות ישראל נשכח בעצם ראש השנה לאילנות, ולא נתחדש אלא במאה ה-16, כשגולי ספרד המקובלים השתקעו בצפת והנהיגו מצוות. פשט אגב בכל קהילות ישראל, גם בחוץ לארץ, והוא קיים אף בימינו. והיום באמת בט"ו בשבט בדנמרק למשל, מרבים לאכול פירות יבשים וכל כיוצא באלה שמקבלים
מפרי הארץ.
בדיוק, שיש להם איזשהו קשר
רימון, לפירות תאנים,
הארץ. רימון, תאנים, דבלים, תמרים, כן. צימוקים וכל כיוצא באלה. מנהג הנטיות אגב נתחדש רק עם התיישבותנו בסוף, והמדרש וכי תבוא אל הארץ היה לזמר עם נטוע בפי עוללים בגני הילדים ובפי תינוקות של בית רבן. יוסף החי, חוגי מקרא. יש לך שיר של צמחים משהו, אברהם?
השקדיה פורחת ושמש פזורחת, ציפורים מראש כל גג מבשרות את בוהר חג. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, בשבט הגיע חג לאילנות. הארץ משבעת, הגיע עת לטעת, כל אחד ייקח לו עץ, בעתים נצא חפץ. ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות. השקדיה פורחת ושמש פזורחת, ציפורים לראש כל גג מבשרות את בוהר.
כך הולכים השוטלים, רון בלבך בים, מן העיר ומן הכפר, מן העמק, מן ההר, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, בט"ו בשבט. למה באתם השוטלים?
נקב הקרקע ובצור, וגומות זרים ונחפור, בערים ובמישור.
בט"ו בשבט,
בט"ו בשבט, בט"ו בשבט.
ספר שעוסק בתולדות קיבוץ אפיקים, קיבוץ שהתחיל לפי עניות דעתו של הכותב בכל אופן כספר, כקיבוץ קבוצה מאוד מאוד אידיאולוגית, סוציאליסטית, קומוניסטית, בעלת חזון להקים, לא רק, לא, אפילו לא להעמיד את עצמה לרשות המפעל הציוני. וסופו של הקיבוץ הזה שהתברגן והפך להיות קיבוץ, כל הקיבוצים, דהיינו, עבר תהליך כואב של הפרטה, ובעצם מאותה קבוצה אידיאולוגית ומאותו חלום ציוני השעברה לא נשאר כמעט ולא כלום. קודם כל, ציפי, הזה לכשעצמו עניין אותך. גורלו של קיבוץ.
אני עצמי הרי לא חייבת...
בעוונותייך, לא היית קיבוץ
ניקית. לא בעוונותייך, גם לא כהתנצלות ולא כגאווה, לא הייתי ממש קיבוץ ניקית. זאת אומרת, הייתי בנחל, אבל הרעיון הקיבוצי והמחשבה הקיבוצית די הייתה קרובה לי לבי אולי עדיין. גם מישהו שיוצא קיבוץ אפיקים, מה לתקרי, אני רוצה לשמוע דעתך. ונסתמן לי פה לשאול את הספר ממישהו וקראתי, אז
מהטון שלך כבר נדמה לי שלא התלהב דו במיוחד.
לא, עד שלא. וגם הסיפור הזה שכביכול הם רצו להקים חברה אידיאולוגית וכו', הטון שהוא מדבר על זה הוא כל כך מלגלג וכל כך קשה, שהאמת יש איזו תחושה שהם בעצם גם את זה לא רוצים, לפי טון הספר, או לפי כמו שאני קוראת, או התרשמתי מהספר, יש לו הרגשה שאפילו את זה הם לא רצו, כי תמיד היו כאלו שעבדו קשה, היו החמורים, והיו כאלו שרחבו על החמורים האלו. זה שוב בלשון גסה מאוד, אבל זו הייתה התרשמות שלי מהספר.
אבל באיזשהו מקום הרצון הזה לטבל את הכרונולוגיה הזאת של הקיבוץ בהומור שהוא הומור קיבוצי, קצת מחוספס, קצת ככה לא כל כך, מי יודע מה, לא כל כך רפיני, היית אומרים בדלית, לא כל כך מתוחכם או מעודן. יש בספר הזה בכל אופן איזשהו ניסיון לתעד חלום ושברו, והשאלה היא באמת האם ניתן בסיפור תולדותיו של קיבוץ באמת לסכם את כל הסיפור, את כל המשפט, את כל התופעה המוזרה והיוצאת דופן הזאת באמת במשפט אחד, חלום ושברו.
אני חושבת שזה לעשות עוול גם לחלום וגם לשברו, כי לי צרם וחרה במיוחד התיאור של החלום, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו שם עשו את זה בתום לב ובאמונה גדולה.
כן.
ואני לא רואה אותם בסיפור הזה שלו. אבל גם מלטביה, מאזורים קרים, מגיעים לעמק בית שאן, צעירים, חלקם מבתים די עשירים ומחלקם גם מאיזשהו עוני, מגיעים למקומות שכל כך קשה בהם. אני חושבת רק הרצון הזה להשתלב בתוך המרחב הזה צריך להוריד בפניהם את הכובע. ושוב, לא ליפול על הברכיים.
נדמה לך שהספר הזה מזלזל במאמץ הזה שלהם?
אני לא יודעת, אולי מזלזל זה באמת מילה קצת גדולה, אבל ודאי אין בו לא חמלה לאנשים האלה, לא איזושהי טיפת אהבה. ואני פה איזה אנקדוטה קטנה, מישהו שממנה שאלתי תסבית לאהבה, אבל היה לה קצת קשה, כי היא לא זכרה את השמות. אז אני אומרת, זה אולי דווקא מעיד משהו על הספר, כי יש שם שמות, אבל האנשים האלו אין אפיון כמעט, אלא משהו מאוד מאוד סטריאוטיפי. זה האחד שתמיד בא ומיד סידר לעצמו את הנסיעה הבאה. ולכן השמות פתאום חסרים משמעות, כי האנשים האלו באיזשהו אופן הם סטריאוטיפים ולא אנשים חיים.
כי אני שאני כאמור יליד קיבוץ, גדלתי בקיבוץ, היה חסר לי בהחלט הממד האנושי, הממד הרגשי, הקשר הרגשי שיש גם לאנשים שהקימו וגם לאנשים שנולדו במקום. כן. כלפי הנקודה, כלפי הצוותא, כלפי הקולקטיב, זה קצת חסר בספר הזה. ספר די קר בסופו של דבר, למרות שזה מתרחש באחד המקומות החמים ביותר בישראל.
וגם, תראה, אני אחרי שקראתי, הלכתי לראות בין כמה ענבר אסף ענבר.
צעיר ממני, צעיר ממני.
בדיוק, הוא יליד 60 ומשהו.
כן,
68. הוא גם צעיר ממני. הווה אומר, שמה שהוא מספר בספר זה או מבוסס על חיפוש ארכיוני, או רכילות קיבוצית ככה, אתה יודע, מספרים עליו כך וכך. אני מכירה, אני מספיק הייתי בקיבוצים בכל חברה סגורה. יש אדם, המוישה זה שב... ב-1920 שכב עם ההיא, משהו מין...
כמו שאמרת, סטריאוטיפים.
כן, ואילו היה מבוגר יותר, אתה אומר, אולי זה מכלי ראשון. אבל יש, התחושה שלי שזה לא שזה לא היה מכלי, זה לא היה מכלי רשמי, אפילו לא מארכיון, אלא יותר ממין רכילות קיבוצית על אנשים. ותופעה נוספת שצרמה לי בקריאה, כשהוא מדבר כבר לטובה על מישהו, או קצת מרחיב, ידעתי בעוד שני עמודים, הוא מת. יש לו איזה, ברגע שהוא הזכיר את אסון...
אסון מעגן,
ידעתי, אנשים, אבל מה, יש בו איזה, אפילו בקטע הזה יש בו איזה רוע, כי הוא מספר שאנשים האלו התיישבו בשורה הראשונה.
כאילו
חיפשו את הכבוד, אבל פה רדף אותם המוות ולא הכבוד.
ציפי, אנחנו מוכרחים פה לקצר, כי זמננו הולך ומתקצר, אבל ככה במילה של מבקרת ספרות, את בעד או נגד? את ממליצה או לא? כמה לבבות היית נותנת לספר הזה?
אני לא הייתי נותנת...
מתוך 6 לבבות שפוליטיקן נותן, כמה את נותנת?
לא הייתי נותנת לו אף לב, כי אין הרבה לב בספר הזה, אבל יחד עם זאת, זה ספר קרי, והוא בזרם הכללי של עשיית חשבונות
קיבוציים. אז בואי נתפשר על 2-3, זה סביר?
בסדר, בסדר, כן.
לקחת 2, יגאל לקח לעצמו 2.
2-3 ציפורים מציפור הקראולון, ציפי המבקרת הספרותית שלנו.
לא, הביתה של אסף. קוראת ספרות, קוראת ספרות, ואנחנו נקרא הערב על שירה העברית.
תודה, ציפי.
להתראות.
כל טוב.
אוקיי, ואנחנו מגיעים לקראת סיום השידור. האזנתם לרדיו שלום, הרדיו שלכם בשפה העברית, המשדר מדי יום ראשון בין השעות 4-6 שידור חי ו-6-8 שידור חוזר, בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ערב טוב, שבוע טוב, ולהשתמע בשידור הבא של רדיו שלום. מאזינים לרדיו שלום, התוכנית בעברית המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 4-6 ו-6-8 בערב בתדר 87.6 מגה הרץ ו-90.6 במערכת הכבלים באזור קופנהגן. ניתן להאזין לרדיו שלום ברשת ב-www.radioshalom.dk. טלפון האולפן לרוצים להתקשר ולהגיב 35-85-86-11. שתיים, לקום למורה, לאכול כלבים וחתולים בסין. מעבר לאקטואליה, עמנו באולפן אילת נגב ויהודה קורן, עיתונאים וסופרים, אשר ספרם, אשר תורגם.